הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. השמירה על הבריאות, על תפקוד מערכת הבריאות ועל כלכלת המדינה אינה עומדת בראש מעייניו של ראש הממשלה. כך כותב עמוס הראל בארץ. נתניהו זקוק לחרדים כדי לשרוד, והוא יעשה כמעט הכל כדי להישאר בשלטון. עם יותר מ-3,000 חולים מאובחנים ביום, עם החלטות שמשתנות בכל רגע וקריאות לאנרכיה, נראה שהמחלה יצאה מכלל שליטה. בנושא הזה בדיוק נעסוק היום בהרחבה. מנכ״ל בית החולים רמב״ם, מיקי הלברטל, יתאר מה קורה אצלו ומדוע רוב המאושפזים דווקא צעירים הפעם. עוד קודם לכן נדבר עם עמוס הראל, רוני לינדר, עידו אפרטי ופרופסור נדב דוידוביץ' על היערכות מערכת הבריאות והאם לא נזכרנו מאוחר מדי. ובהמשך גם רבית הכט על עופר שלח ויאיר לפיד, מה קורה במחנה המרכז שמאל. וגם על מחשב שכותב ספרים, בועז לוי, בני ציפר ונועה מנהיים יהיו פה עם סיפור הפקעת. נשאל אותם האם זה עתיד הספרות ואם נראה בקרוב רובוט שזוכה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ. הנה התחלנו. ואנחנו פותחים כמובן עם הקורונה. שלום עמוס הראל, רוני לינדר, עידו אפרטי, ארץ דה מרקר, שלום.
שלום רב.
ואיתנו גם פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וחבר בצוות המומחים של גמזו. שלום.
אהלן.
אז בואו ננסה לסכם, מה קרה לפני שבועיים שעכשיו אנחנו רואים 3,000 איש חולים בכל יום?
אז קודם כל יש לנו עלייה מאוד גדולה במספר הבדיקות, שזה דווקא דבר טוב.
40,000 בדיקות בחלק מהימים?
כן, לקראת החורף זה הולך ויתפוס עוד יותר משמעות, כי נרצה להפריד בין קורונה ללא קורונה, זה החלק מהתוכנית. אבל כמובן יש הדבקה מאוד נרחבת בקהילה, והדבר שהכי חמור בעיניי זה פשוט סדקים אדירים, אם לא אובדן אמון. יש לנו את הזיגזוגים, חוסר גיבוי של מערך המומחים. מצד שני, הדברים אולי כן החיובים שקורים, וזה פחות מדווח, הרבה מאוד דברים דווקא ברמה מקומית יותר. ראשי רשויות, בונים שולחנות עגולים, אינטגרטיביים, שאני מקווה מאוד שדברים האלה שרו גם לאחר מכן. יש פה מנהיגות מקומית שצומחת, ובפחות בתחום הבריאות, זה דבר שדיברנו עליו הרבה מאוד זמן, ולא כל כך קרה, ואולי קורונה קצת תביא אותנו למקום הזה.
כשאביגדור ליברמן מדבר על זה שהאנשים לא צריכים להישמע לרשויות, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שזה חמור מאוד, בלי שום קשר לדעה פוליטית. איש את רעהו חיים בלעו. אנחנו חייבים לראות בסופו של דבר, גם אם אין הסכמות, שהדברים מתנהלים בצורה שהיא סולידרית, אבל סולידריות זה מילה נבובה אם לא משקיעים בה. נחשפים פה המון דברים שהיו קמים קודם לכן, פערי הבריאות, הזנחה של רשויות ערביות וחרדיות. ואולי זה שהוא ככה פעמון עזרה בשבילנו, שנוכל להפיק מזה משהו.
רוני, זה יצא מכלל שליטה?
קטונתי מלהגיד, אני חושבת שמה שיצא מכלל שליטה, זה, כך זה נראה, זה היכולת של הממשלה לקבל החלטות וגם ליישם אותה. אנחנו רואים את זה יום אחרי יום, עם החלטות שמשתנות, אדירות.
כן, כבר קשה לעקוב.
נכון, ועם מאבק בעצם בין הפוליטיקאים מי יעשה יותר הקלות, אין בעצם כרגע שום תוכנית לריסון אמיתי. אז הערכה העצובה שלי זה שאנחנו נראה פה החלטות ש... שהתקבלו כבר בדקה, לא ה-90, בדקה ה-95, אחרי שנראה באמת את הדגלים האדומים מתוך בתי החולים.
עמוס, מה בעצם המדינה עושה עכשיו ומה נותר לעשות? חוץ מהרבה בדיקות באמת עושים.
במספרים האלה, השאלה אם זה משהו שבכלל השיטה יכולה לתחזק. אם אתה מדבר על 3,000 ומשהו איש ליום, בוחנים רוני ועידו 5 או 7 ימים אחורנית בודקים מגעים, משהו כזה כשיש לך... יש שם איזה שם, הרי קיצרו את זה קצת, אבל עדיין, אדם ממוצע, 20-50 מגעים בקבוצה שלו, זאת אומרת שביום...
ובמשך להגיע, פתוח, כן?
כן, okay, ביום אתה צריך להגיע למשהו כמו 60-150 אלף איש, ולהודיע להם שהם צריכים להיכנס לבידוד בגלל חשיפה לנסע, נדבק מזוהה. זאת אומרת, זה מספרים שלא יכולים להחזיק.
חוץ, אבל חייבים להבין שזה לא סתם... יש מקומות שחייבים לעשות את זה, למשל צוותים רפואיים, בתי אבות, בתי ספר, שעכשיו יש גם כן תוכנית. אם עושים את זה בצורה ממוקדת נכונה, ולכן גם התוכנית של הרמזור, זה לא רק הסגרים, כל הזמן מדברים רק על סגר, זה משגע אותי. זה גם הנושא של בדיקות ממוקדות, באזורים עם שכיחות גבוהה, כדי להתמודד איתם. זאת אומרת שצריך לעשות את זה בצורה חכמה, זה לא סתם שבודקים את כולם. והבדיקות האלה זה גם מבלבל, כי כל 40 אלף האלה צריך לפלג אותם לפי האינדיקציות של מה שנעשה. זה לא סתם בדיקות כדי לקטות של שעות ההדבקה, שכרגע זה באמת דבר של לרדוף אחרי הרוח, אלא למקד את זה במקומות בסיכון גבוה.
הרושם שלי אבל זה שבמסה הזאת, תקן אותי אם אני טועה, אבל במסה הזאת זה כמעט לא בר ניהול. זאת אומרת, אתה לא יכול להיכנס פה לתוך הניואנסים של העניין במספרים כאלה. מה שאתה מקבל זה הודעות בידוד בהיקפים עצומים. יש אזרחים נורמטיביים שמצייתים להם, ויש, אני חושב, קבוצות שלמות באוכלוסייה שפשוט מדלגות על זה, או שקשה בכלל להגיע אליהם ולמשטר אותם בהקשר הזה. ואז אתה מקבל אזרח שמקבל הנחיה כזאת, מציית לחוק, נכנס לבידוד של שבוע עד 10 ימים, לא ברור כל כך, ואתם כתבתם על זה כבר, לא ברור כל כך אם בכלל אם הוא מקבל פיצוי נאות מהמדינה על העניין, והוא יוצא החוצה והוא מגלה שבחלקים שלמים בחברה, לא רק שצפצפו מראש על ההנחיות, אלא שגם אחר כך, כשקראו להם להתבודד, לא עשו את זה.
השיטה הזאת לבד, שום דבר לבד לא יעבוד. זאת אומרת, זה לא או רק הסגר, או רק הבדיקות, או דברים אחרים. יש פה מצב מורכב שדרך אגב ימשיך ללוות אותנו עוד הרבה חודשים, ולכן אנחנו צריכים לדעת ולהתנהל באינטגרציה כאן של הדברים, כולל ההיבטים הכלכליים שהוזכר כאן, אבל בלי אמון הציבור זה פשוט לא יעבוד, וזה מה שכרגע הכי מפחיד אותי. אמון זה לא דבר ש... סתם ככה קורה, צריך
לבנות אותו. אבל זה יכול בכלל לחזור? זה הלך, זהו, לא, אין אפשר, אי אפשר לגרום לאנשים פה או לאנשים בחוץ פתאום להאמין.
אני חושב שרוני גמזו מההתחלה, ככה הוא התחיל עם הדבר הזה.
טוב, רוני גמזו כל יומיים אומר, אולי אני צריך להתפטר, אולי אני אתפטר, לא אתפטר, וכתיים נשארתי למען המדינה, אבל בכל זאת.
רוני גמזו נשאר, הוא לא חושב ש... בכלל, יש לו כתפיים רחבות, ומי שמכיר אותו, אדם מאוד נחוש, למרות שכל אחד בסוף יש לו את ה...
כל הדיבור סביבו זה כמה זמן הוא יחזיק בתפקיד, והאם הוא יהיה השעיר להזזל.
הוא בונה עכשיו כמה דברים, לא תמיד הכל מדווח מספיק, והוא עובד בהרבה מאוד חזיתות, ולצערי, רוב הזמן הדיון הוא כן סגר, לא סגר. אני חושב שסגר זה דבר שצריך להגיע אליו רק כמפלט אחרון, וגם לעשות אותו בטיימינג הכי נכון, כי אם עושים אותו בצורה שאתה לא יודע מה אתה עושה אחרי שתצא ממנו, ואין לך את ההכנה של הדברים, אז בעצם זה לא יעזור. ושוב, אנחנו צריכים לחיות פה הרבה מאוד זמן, ולכן צריך אורך רוח, ואנחנו חייבים לנצל את הדברים גם לבנות גם לאחרי הקורונה. הקורונה תעבור, אני מרגיע אתכם, נשרוד את הקורונה, אבל זה שלמשל בונים את קטיעת שרשרות ההדבקה ומשקיעים את עיקר הכסף בצבא במקום להשקיע את זה בלשכות הבריאות, זה בעיניי משהו שהוא מאוד מתסכל. אנחנו שנים מדברים על המערכים האלה, אתם הייתם נבלים, אני חושב שרוני נדמה לי את פעם דיווחת על זה, איך החיות רוטבות על נייר דברים, אנחנו כבר 20 שנה מדברים על זה, סוף סוף זה קורה, וחבל שזה קורה רק דרך הצבא, כנראה שככה זה עובד בארץ.
עידו, מה כרגע על הפרק?
כרגע על הפרק, כמו שאנחנו
מדברים. חוץ מסגר.
קודם כל, בזמן הקרוב סגר לילי כנראה, ברשימה של 38 מוקדים, יישובים, שכונות.
שאנחנו בכלל לא יודעים אם זה עוזר, ואם בכלל אנשים עכשיו מפיצים בלילה.
אז ההנחה היא שזה כן עוזר. גם חלק מהגורמים במשרד הבריאות חושבים שזה עוזר. זאת אומרת, זה לא רק הסיבוב פרסה, זה חלק אותנו קודם שזה עדיף על פני סגר מלא בקבוצה מצומצמת יותר של ערים. אבל בהקשר למה שאמר נדב, ודיברתם כאן על אמון הציבור, אני מזהה בימים האחרונים משהו שדווקא מגיע מהמקומות של מערכת הבריאות וכל מיני בכירים ואנשים שעד עכשיו היו מאוד פעילים ומאוד דחפו. נכון, היו כל מיני ויכוחים מדעיים, רפואיים, לגבי גישות, אבל יש איזו תחושה שמשהו נשבר בימים האחרונים, משהו שהתחיל בנושא של אומן, והתחזק מאוד בימים האחרונים, סביב הסיבוב פרסה הזה שראינו, שזה מין תחושת כזאת של ייאוש כזה,
טוב, מה שרוני אמר גם, שכל אחד דואג למגזר שלו, וזהו.
לא, אני מדבר על דווקא המומחים כאילו של מערכת הבריאות, או חלקים גם בצוות של גמזו, שמבינים שהוויכוח הוא כבר לא בשדה הרפואי, וזה לא משנה כמה מומחה או פרופסור תהיה, בסוף ברגע אחד, באיזה לחץ פוליטי או בהבחה של איזה, של החלטה של רגע, הדברים יכולים להשתנות, ולכן זה כאילו מייתר את כל השיח הרפואי והמדעי מסביב, וזו תחושה שממש מתחזקת בימים האחרונים, והיא מאוד חשובה, כיוון שזה מה שמשדר לציבור הלאה.
גם עמוס פרסם מכתב של רופאים שאומרים שאין טעם בכלל להיכנס לצעדים האלה.
אני לא, ממש מתנגד לאמירה של גישה, המכתב של רופאים.
זה כבר עניין של גישה. אני מדבר על עצם, על עצם ההתגייסות של מומחים כדי לנסות לפתור את זה. השעות שהם משקיעים בהתנדבות הרבה מאוד משאבים ונתונים ומאמרים, ובסוף זה מתנקז לרגע אחד של החלטה שהיא לא עניינית, וזה מחלחל, מרגישים את זה לצמרת של מערכת הבריאות וכלפי מטה. בבתי החולים אנחנו מרגישים שעדיין יש את המוטיבציה, כי הם ממש מתעסקים בהצלת חיים ובטיפול, אבל אתה רואה שבשכבה העליונה יש ממש איזו תחושה של רפיון, של הרמת ידיים.
אני מסכימה.
זהו, איך התחושה היא שאתם משקיעים שעות ומידע ולימודים והכל, ובסוף...
נכתב אחד מראשי ערים ומתפך את
ההחלטה. בסוף אין לזה את תוכלת.
זה מאוד מתסכל, אבל אני יכול לומר לכם שכשאנחנו מסתובבים בארץ, במקומות שונים, יש הרבה מאוד מנהיגות מקומית, כולל בחברה הערבית, בנגב, אני באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו עובדים עם האימאמים, עם ראשי ערים, דרך אגב, זה בכלל מעניין ולא מדברים על זה מספיק, ששרון אולי דיברנו על זה בגל הראשון, חברה ערבית כן מאוד מתגייסת, יש הרבה מאוד אנשי בריאות שם, וזה דבר שהוא מאוד יפה, וגם צריך לנצל אותו. אז הסיפור מורכב, אני לא אגיד שאין איזשהו שבר, אבל יש עדיין עוד הרבה תעצומות וכוחות להמשיך, וחייבים לנצל את זה.
אני רוצה להגיד משהו על תוכנית הרמזור, ששני דברים. קודם כל, זו תוכנית שעל הנייר היא נראית מופלאה והגיונית נורא, ואין דבר יותר הגיוני מלהעביר בעצם באמת לרשויות את הטיפול בתושביהן. אבל שתי בעיות. א', זאת לא תוכנית לצמצום תחלואה. כלומר, זו תוכנית נהדרת למיינטננס, אחרי שיהיה פה צמצום תחלואה, אבל זה לא מה שיוביל לצמצום התחלואה, כי בעצם בערים הירוקות למשל יש בעצם פחות הגבלות לעומת מה שיש היום למשל, ואנחנו שואפים שיהיו הרבה ערים ירוקות. אז זה א', ב', בפועל יש, בעצם לא כל כך הצליחו לשכנע את השטח, ולפחות לא בכל המקרים, שזה לטובת הערים. ולהפך, זה יוצר, אנחנו רואים אצל החרדים, זה יוצר אצלם תחושה של סטיגמה, שעיר אדומה זה סטיגמה, ומסומנת, ומצורעים, וזה המילים שאני שומעת כשאני מדברת איתם. למשל, קחו עיר
זה כמו... זה מה שהחרדים והערבים, אגב, אמרו בצורה מפורשת.
בעיקר חרדים, כן. למשל, קחו עיר כמו... דווקא בקרב הערבים, חלקם מבקשים. נכון, זה בעיקר חרדים, שאין לזלזל בזה. זה נתח אדיר מהתחלואה.
בבריאות הציבור, אם אתה עושה תוכנית ובסוף זה רק מייצר סטיגמה, אז נכשלת.
יפה.
והמטרה לא הייתה כזאת, להזכיר לך גם רוני, זה אמור להיות כבר לפני חודש.
אני מסכימה לגמרי.
וחלק מהעניין זה גם היה הססנות בביצוע.
נכון, להפך, גם זה אומר כל הזמן, העיר צריכה לרצות להיות עיר אדומה וכולי. זה לא עובד. זה לא עובד.
אבל אנחנו יודעים באמת ש...
אז צריך לעבור הלאה?
אני לא יודעת, אבל לא צריך להתייחס לתוכנית הזאת בתור תוכנית לצמצום, זאת, גם זו עצמו, אני שאלתי אותו, והוא הודה בזה בפה מלא, זאת לא התוכנית שתוביל לצמצום התחלואה. אני רוצה לדעת מה התוכנית לצמצום, ואני לא מקבלת את התשובות.
בואו נדבר שנייה על הפיל שבחדר, אני אצטט לכם כותרת מהניו יורק טיימס, How many lives would a more normal president have saved? אם נמיר את זה לישראל, עמוס, אם היה ראש ממשלה נורמלי, כמה חיים אפשר היה להציל?
קודם כל, על איזה ראש ממשלה אתה מדבר? איזה מועמד נמצא משמאלו של נתניהו ובכלל מתמודד איתו? הרי חלק מהעניין הוא באמת הוואקום הפוליטי האדיר שנוצר פה, וטיפלת בזה מספיק פה בפודקאסט ובמקומות אחרים. המהלך המבריק של פירוק כחול לבן וחיבורה לממשלה בעצם הרג את האלטרנטיבה הזאת. אז בלי לחלק...
אבל עדיין יש אחראי אחד בסוף.
בלי לחלק ציונים לנתניהו, ברור לגמרי שהעסק הזה לא מתפקד, והחוסר התפקוד מתחיל מלמעלה. יוני-יולי הייתה תקופה, מאי יוני-יולי, הייתה תקופה של אדישות, הייתה תקופה של לכו לחגוג.
טוב, ניצחנו.
ניצחנו, עברנו משם להתקדם ב-120 קמ"ש, להסתער על רכבת הסיפוח, שאנחנו יודעים איך זה יסתיים. וזה ברח לו העניין הזה. וכל הזמן הזה, כל צוותי המומחים, גם צוותים שנדב היה חבר בהם, וגם צוותים אחרים, דיברו על הצורך באמת, לכל המהלכים שמדברים עליהם עכשיו, בין אם זה וריאציות על תוכנית הרמזור, בין אם זה מנגנון קטיעת השרשראות, שום דבר מהדברים האלה לא עמד מוכן בזמן שהתחלואה קפצה קדימה. וזה הנסיבות שאנחנו בהן עכשיו, הן שראש ממשלה בסיטואציה סופר לחוצה, בעצם המשפט מתקרב, אין דבר שמונע את ההגעה למשפט בדצמבר, ברור לגמרי שזה נמצא בראש מעייניו, ברור לגמרי שזה גם מחליש אותו פוליטית, כי הוא הרבה הרבה יותר תלוי בשותפים שלו.
בעיקר ואז, בחרדים ששמים
כן,
לו
שולחן עליו. ואז החלטות הן בלתי ענייניות, קיבלנו הדגמה... בתנאי מעבדה של זה בדיוק סביב היוטרן שכולנו דיברנו עליו בימים האחרונים. כי לכאורה אומרים המומחים משהו אחד, אומר קבינט הקורונה, כן, אנחנו מאמצים את דעת המומחים, וכל מה שצריך זה מכתב אחד של ארבעה ראשי ערים כדי לסובב את הסיפור הזה לחלוטין, ואז כבר מתחילים להמציא תירוצים שבעצם תשמע, זה היה הפתרון שעדיף וכו'. חלק מהחברים בתוך קבינט הקורונה חושדים שהמטרה הסופית היא סגר וסגר ממושך, משלב
לא סיבות של הפגנות, לא יודע.
וכמובן, זה אולי ההזדמנות היחידה להוריד באמת את המספרים בצורה דרסטית, אבל בנסיבות האלה כולנו מדברים פה על אובדן אמון ועל החלטות, אבל צריך לדבר על הרקע הכללי יותר. זה לא רק סיפור של השבטים בחברה הישראלית, זה העובדה שהאדם שמקבל, שבסוף נמצא בקצה הפירמידה של ההחלטות, יש לו פה שיקולים שאינם רלוונטיים לבריאות שלנו, לבריאות המערכת הציבורית בכלל, או לכלכלה. יש פה שיקול שהוא הרבה יותר חזק מזה, ומשפיע על כל תהליך קבלת ההחלטות.
גם כל החלטה שלו מתקבלת, זה כבר מהגל הראשון, שעוד הייתה תפקוד יחסית מוצלח ונחוש, כל החלטה שלו מתקבלת בחשדנות מצד חלק עצום בציבור, וזה מאוד בעייתי.
זאת אין אמון.
כן, אין אמון. בכל החלטה יש איזו חשדנות, ואולי הוא עושה את זה מטעמים כאלה, מטעמים כאלה. זה מאוד בעייתי כשמדובר במאבק בקורונה, ששוב, ההון החברתי בו וההתלכדות היא קריטית.
גם הוויכוח על מידת הסכנה בקורונה, זה לא נחצה לגמרי לביביסטים ואנטי-ביביסטים. יש
תומכי מדע, מתנגדי
חיסונים, ויש תומכי מדע, ויש ספקני מדע, ויש המון דברים. אבל בתוך זה אתה רואה, קודם כל אתה רואה שערת רגשות מטורפת, כל מי שעוקב אחרי זה בעיתונות המיינסטרימית וגם ברשתות החברתיות, רואה איזה אמוציות יש פה, רק על ביבי היו אמוציות כאלה.
אנשים מאוד מושקעים בכל אחד מהאמונות.
נכון, ושנית, חלק מהאנשים מסדרים להם את העניין הזה, כמו את שאלת ההפגנות בבלפור, או דברים אחרים, לפי עמדת המוצא של מה הם חושבים על נתניהו. וזה כמובן גם זה תורם לקעקוע הזה המאוד מאוד מסיבי של אמון הציבור.
נדב, בגלל שהדברים יצאו מכלל שליטה, חוזרים לדבר על חסינות עדר, בוא נעשה סדר אחד ולתמיד, מה דעתך בנושא?
אני חושב שהאפשרות הזאת של חסינות עדר היא פיקציה, זה דברים שהיו בעבר, כשלא היה לנו שום כלים, היה מסיבות הדבקה של הבאבות רוח, זה פשוט מסוכן, מכמה סיבות זה מסוכן. קודם כל זה מסוכן כי אנחנו יודעים שגם אנשים צעירים ובריאים בסופו של דבר, אמנם באחוז הרבה יותר נמוך, יכולים לפתח מחלה קשה, יכולים לפתח שריות שמשפיעות על התחלואה, ובסופו של דבר אין את האפשרות להגן באמת על האוכלוסייה המבוגרת. הסיפור שמביאים על שוודיה זה סיפור שלא הצליח, והשוודים בעצמם
הודו בזה.
וחוץ מזה גם לוואי שהיינו כמו השוודים בכל ההתנהגות שלנו ברמה של האחריות האישית. אני חייב לומר שזה לא חצי חצי. הרוב המוחלט של הקהילה הרפואית, אנשי בריאות הציבור, לא מאמינים באפשרות הזאת. מצד שני, אנחנו גם לא חושבים שסגר זה הפתרון האולטימטיבי. אם עושים סגר, זה צריך להיות בתזמון מאוד מאוד מדויק, עם הכנה ועם בניית אמון. תראו לכם שיצא סגר, ופשוט אנשים יצאו לרחובות, גם הדבר הזה יכול להיות...
סיכוי לא רע שזה יקרה.
שאנשים לא יקשיבו להוראה.
זה מפחיד אותי יותר מאשר הקורונה.
גם בתי כנסת, אגב, דיברו כבר שגם אם יהיה סגר, בתי הכנסת ימשיכו בחגים.
הדברים האלה, תראו, אנחנו נתגבר על הקורונה, יש לנו כל כך הרבה דברים בהמשך, שינוי אקלים הרבה יותר מטריד אותי.
נתגבר חיסון כוונתך או משהו אחר?
בסופו של דבר, כמו הרבה דברים שהיו בהיסטוריה האנושית, הדבר הזה יסתיים, אנחנו נחיה עם הקורונה, בין אם יהיה חיסון, בין אם לא יהיה חיסון.
אז אתה גם מדבר על זה שהקורונה פה כדי להישאר, וצריך פשוט להתרגל. אין הרבה מה לעשות.
אנחנו צריכים לבנות דברים לטווח ארוך בתוך מערכת הבריאות. קרו דרך אגב דברים מדהימים. אנחנו עובדים כבר שנה על תוכנית מתאר ארצית לשנת 2048, והקורונה רק חיזקה את הדברים שאנחנו עובדים עליהם. הנושא של העברת מרכז הכובד לקהילה, כל נושא של האוכלוסייה המזדקנת וטיפולי בית, לרפואה, העצמה של המטופלים, זה דברים שאם יישארו איתנו זה יהיה נהדר. אני מציג פה אולי את הצג האופטימי. אם אנחנו עכשיו נלך למהלכים שלא מגובים באמון של הציבור, זה פשוט מפחיד אותי, זה פשוט ישבור את החברה שלנו. והבעיה אז לא תהיה קורונה, זה יהיה דברים, משהו הרבה הרבה יותר חמור.
כרגע אין שום תוכנית, והחגים בפתח, החגים שיש בהם את ההתקלויות גם בבתי הכנסת, עוד לא ראיתי תוכנית למשל לבתי הכנסת בחגי תשרי, זה מטורף, ראש השנה זה 3 ימים, יום כיפור, זה עוד לא, עוד בכלל לא מתחילים לדבר על זה.
ולדבר על זה ביחד, רוני, כי אם לא יעשו את זה ביחד עם האנשים, ויש המון אנשים למטה שהם לא מכחישי קורונה חרדים, ושהם רוצים לעבוד ביחד, כי אסור לעשות את הטעות הזאת שקרתה כל הזמן, שפשוט לא עובדים בצורה אינטגרטיבית ומנחיתים, ואז יום לפני זה מבטלים את זה.
אבל אני רק רוצה להגיד שלחיות לצד קורונה זה סיסמה יפה, אני לא חושבת שזה אפשרי, ולו רק תחשבו על נושא הבידודים. ברגע שיש ילד אחד חולה בכיתה אחת, כל הכיתה בבידוד, גם חלק מההורים, זה לא מציאות שברמות כאלה של תחלואה אפשר לחיות איתה.
טוב, אולי יוותרו על בידודים.
בטח גם לא כלכלית.
בשלב הבא.
אולי, אני לא, זה אני כבר באמת קטונתי.
טוב, בנקודה הזאת נעצור, נמשיך לעקוב. פרופסור נדב דודוביץ', עמוס הראל, רוני לינדר ועידו אפרתי, תודה.
תודה רבה.
ואנחנו רוצים עכשיו להתעדכן מה קורה בבתי החולים. איתנו דוקטור מיקי הלברטל, מנהל המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, שלום.
שלום, צהריים טובים.
אז מה מצב הקורונה אצלכם?
אז אנחנו כרגע עובדים בשלושה מתחמים של אשפוז קורונה. אנחנו אתמול פתחנו מתחם שלישי. ברגע זה בבית החולים יש 66 חולים מונשמים, מהם 25 חולים קשים, 9 מהם או 10 מהם מונשמים, וכל השאר בינוניים וקלים.
זה לא נשמע הרבה, אז בוא תנסה לתאר לנו למה בכל זאת יש עומס כך גדול בבית החולים.
זה לא מעט, זה הרבה מאוד אפילו, מפני שצריך להבין שלמעשה התחלואה בצפון עד אמצע יוני הייתה מאוד נמוכה, וכרגע התחלואה בצפון עולה. במחלקה עברו במרץ, אפריל, מאי כ-97 חולים, סדר גודל של 100 חולים, ומיוני עד עכשיו עברו במחלקה עוד 500. ככה שהעומס הוא גדול, אנחנו בטרן אובר מאוד גדול, מנסים לשחרר כמה שיותר חולים, ולמעשה אנחנו כמעט מלאים לחלוטין מבחינת הטיפול, כל הזמן מיטה חמה.
מה אתם יודעים על המחלה הזאת שלא ידעתם לפני כמה חודשים?
אחד, בבירור זה לא נושפת. בבירור מדובר במחלה קשה, אנשים שחלו בה ואנחנו רואים אותם כל יום, חולים מאוד. אם בתחילת הדרך דיברנו על חולים מבוגרים, שהם כאילו היעד הקשה, היום אנחנו רואים שהחולים הם חולים צעירים, בין 10 החולים המונשמים שלנו, רק חולה אחד הוא מעבר לגיל 65, והחולה הצעירה ביותר היא בת 24.
במחינת הטיפול דיברו בהתחלה שכל חולה שמחובר למחולת הנשמה זה יכול לקחת שבועות, זה גם המצב כרגע?
לגמרי. עדיין אנחנו רואים שקצב ההבראה, אני ברקע רופא טיפול נמרץ, ואנחנו רואים שמבחינה נשימתית ומערכות נוספות, זה שונה לחלוטין. קצב ההבראה של הבעיה הנשימתית לוקחת כמספר שבועות.
אז אותה חולה בת 24, כמה זמן אתם מצפים במקרה האופטימי תהיה אצלכם?
היא כבר לצלנו מונשמת, לדעתי, אני מזיכרון כ3 שבועות, ואני מניח שמחכים לה עוד כמה שבועות. שוב פעם, מדובר במחלה, בפירוש מחלה קשה, זה נכון ש80% מהחולים עוברים את המחלה עם סימפטומים מועטים או בכלל בסימפטומים, אבל 20% מהחולים חולים בצורה משמעותית, ואם ניקח את המספר של אתמול של כמות הנדבקים של 3,400 איש, אז אנחנו צופים שבשבועיים הקרובים יש סיכוי לא רע ש700 מהם יהיו חולים במידה בינונית קשה, ובערך סדר גודל של 50 מהם יהיו מונשמים.
באיזה שלב הבית חולים שלך יעמוד בפני קריסה?
מילת הקריסה היא מילה מורכבת. לבית החולים רמב"ם יש את החניון התת-קרקעי שהופך להיות לבית חולים הממוגן הגדול ביותר בעולם. התבקשנו ואנחנו נוכל להכין פתרון ל-770 חולים ש-170 מהם מונשמים. יהיה לזה כמובן משמעות מאוד גדולה במקביל על הפעילות של בית החולים.
חולה ה-171 שצריך מכונת הנשמה פשוט אין.
כן, בבית החולים רמב"ם, אבל אנחנו צריכים לזכור שבתי החולים דווקא בסוג הזה של המחלות, כלומר אין לבית החולים רמב"ם, כלומר מעבר לאפשרות של שימוש באקמו, אבל כל בתי החולים בארץ יכולים לתת פתרונות לחולי קורונה. ככה שאנחנו לא נהיה בית חולים בודד, יהיה למעשה מערך אשפוזי ניכר לכל מערכת הבריאות. הבעיה היא לא בתחום הזה כל כך, אנחנו נוכל לאפשר, הבעיה היא באמת העבודה מול הצוות, הצוות עובד באמת מאוד מאוד קשה, משום שכרגע לפחות אנחנו עושים מאמצים ניכרים להמשיך בפעילות הרגילה של בית החולים, אמנם במתחמים נפרדים, חולי הקורונה, אצלנו זה נקרא קטר, נמצאים במתחם מבודד שלא יכול להשפיע על החולים האחרים, אבל אנחנו כן מעשים כל מאמץ להמשיך לתת טיפולים, ניתוחים, טיפולים אמבולטוריים לכלל אזרחי מדינת ישראל, כמו כל בית חולים אחרים בארץ, וזה כמובן מאוד מאתגר, מפני שבעצם אנחנו לא רואים, הצוות לפחות לא רואה, איזה אור בקצה המנורה, מתי הדברים השתנו, העומס הפיזי, העומס הנפשי, הוא מאוד מאוד גדול.
אם אנחנו מדברים עכשיו על 3,000 חולים ביום, אולי עוד שבועיים, 5,000, 6,000 חולים, מתי ישראל תגיע למצב של מערכת הבריאות באיטליה, לדעתך?
אז עוד פעם, אנחנו מאוד מקווים שלא נגיע לשם, ואנחנו עושים מאמצים לא להיות שם. אנחנו כרגע, מערכת הבריאות אמורה לתת מענה ל-2,500 חולים קשים. אם נגיע למספרים האלה, אנחנו נמצאים בבעיה מהותית.
אתה יכול לדמיין מה יקרה פה בחורף, או שעדיין מוקדם לדעת?
אז מאוד מוקדם עוד לדעת. אנחנו לשמחתנו באחד בשנים האחרונות מבחינת תחלואת החורף הרגילה, אנחנו בורחנו ולא הייתה תחלואה משמעותית בשנים האחרונות. אין ספק שאם תהיה שפעת משמעותית, ודרך אגב אנחנו רואים כבר כיום במזרח, באוסטרליה שכבר הם נמצאים בחורף, אין תחלואת שפעת משמעותית, זה כן אומר משהו גם עלינו בהמשך.
טוב, מדברים על זה שגם זה שאנשים נמצאים בבידוד ולא יוצאים.
בדיוק המשפט הבא שלי, שאם הבידודים, אם שימוש במסכה, באמת גם ישפיע על התחלואת השפעת, ואני חושב שזה מסר מאוד משמעותי, בלי שום קשר, בעצם עומד לפתחי אזרחי מדינת ישראל הפתרון בקצה האצבע, או בקצה האף. שזה השימוש במסכה. שימוש במסכה מונע הידבקות. צריכים להפנים ולהבין את הנושא הזה.
שוב חזרנו להתחלה, לבייסיק, לשטוף ידיים, לשים מסכה ויהיה בסדר?
אני לגמרי מחזיק בדעה הזאת. אני חושב שאם אזרחי מדינת ישראל היו ממושמעים ונוקטים בזה, היינו יכולים להגיע למצב שהאירועים בקיסריה יחזרו.
דוקטור מיקי הלברטל, מנהל מרכז הרפואי רמב"ם, תודה.
אני מאחל לכולם בריאות ואני מאחל לכולם שנה טובה.
תודה רבה.
בבקשה, יום טוב.
ועכשיו אנחנו לתקווה של השמאל, שלום רבית איך.
אהלן, אני התקווה של השמאל?
אני מקווה.
זה הוצג ככה.
הוצג ככה, אז אנחנו מדברים על עופר שלח.
כן, כן, אני יודעת שלא מתכוונים אליי.
שמאל מרכז, את של השמאל, הוא של השמאל מרכז.
עופר שלח, למעשה הוא תקווה של פלח מצומצם למדי במרכז שהוא יותר שמאל, נקרא לזה ככה, אבל אין ספק.
נגיד, רוב האנשים לא יודעים מי זה.
אני לא יודעת אם רוב האנשים לא יודעים מי זה, אולי הם יודעים, אבל ככה, לעומת יאיר לפיד, שאותו הוא שואף להחליף, שנכנס באמת מעמדה הרבה יותר מחובקת, הרבה יותר קונצנזואלית, הרבה יותר...
טוב, גם ידיעות אחרונות, גם חדשות שתיים.
נכון, וגם הדעות, תראה, יאיר לפיד, בסופו של דבר, כשאתה מרדד את הדבר הזה, לא מדובר בשמאלן, שהיום מה לעשות, זה לא הרוב בחברה הישראלית. עופר שלח, גם במהות שלו, הרבה יותר אליטיסט, הרבה יותר לטעמי, לא יודעת איך מודדים אינטליגנציה, אבל הוא יותר, טיפה יותר חריף, כן?
אבל גם לפיד משך בצורה משמעותית שמאלה, הוא היה פה לפני כמה שבועות, ודיבר על זה שהאמירה שלו לגבי הזועביז הייתה טעות, והוא למד מטעויות.
אני אמרתי את הזועביז, שוב, זה רודף אותי, וזה כנראה רודף אותי בצדק, וזה הייתה טעות של טירון. אני אמרתי את זה על חנין זועבי. חנין זועבי בעיניי פוליטיקאי ישראלי לא לגיטימי.
אבל דיברת ברבים.
והטעות הייתה להגיד הזועביז. וגם זה, כשאני אומר טעות של טירון, במובן זה שאתה ממש בהתחלה, א', כשאתה ממש בהתחלה לדבר יותר צנוע, זה הצעה טובה. אולי גם בהמשך. אבל מעבר לזה, אני אפילו לא קלטתי אז מה הלשון רבים הזאת עושה, או איך זה נשמע. זה היה ביום בעצם של הבחירות, זה בתוך איזה, אתה יודע, הכל איזה בועה מאורפלת.
אחרי כמה שנים שבהם ההתחפשות לימין לא ממש הצליחה, או למעשה נכשלה כישלון מהדהד, גם יאיר לפיד בחור אינטליגנציה, אני מניחה, אתה יודע, וגם לא צריך אינטליגנציה יותר מדי גבוהה כדי להסיק את המסקנות, שזה פשוט לא עובד, והבוחרים שלך לא מגיעים משם. מה שמוביל אותי, אתה יודע, יש עכשיו תיאוריה שרצה, כלומר, כשאופר שלח הכריז על המהלך הזה, רבים חשבו, האם הם מתואמים ביניהם, האם שלח מושך עכשיו שמאלה, כדי להשאיר את המרכז ימין רך ללפיד.
צריך לחלק את המנדטים המועטים של
ימין,
הגוף הזה.
אז אני מודיעה לך, אני מוכנה פה לשים את, ובדרך כלל אני לא קובעת אמירות, אני נמנעת מהאמירות.
תכף תאמרי כמו לוינסון.
או, חס וחלילה, אז אני צריך שלם גם, ולעשות איזה מסע בושה כזה. אבל אני מוכנה להתחייב לכך שאין ימין שמצביע ליאיר לפיד. אין דבר כזה. מה שגורם לי להיות מאוד מאוד סקפטית לגבי התיאוריה הזאת, וגם על סמך מה שאני יודעת. אתה יודע, בפוליטיקה הכל יכול לקרות, ומה שנראה כאמת צלולה מתברר אחר כך כאיזה ספין שיריצו לך על הראש. אבל אני חושבת שלאופר שלך באמת, הוא באמת רוצה לצאת לדרך משלו, הוא רוצה להנהיג את המחנה. כרגע זה באמת לא ברור, הוא טוען שהוא רוצה באמת להשתלט על יש עתיד, זאת אומרת, לפתוח את יש עתיד לפריימריז כמה שיותר פתוחים, לזכות באמון המפלגה ולהוביל אותה. הוא תמיד, הוא אמר באופן קונסיסטנטי, גם ברעיון לי באפריל וגם בכמה הזדמנויות אחרות, שהוא לא מעניין אותו להיות מנהיג של איזושהי מפלגת שמאל קטנה. הוא כן שואף כאילו לפתוח את האלקטורט, והוא שואף למרכז, ולכן הוא כן נחוש להתמודד ביש עתיד.
בוא נשמע את הדברים שלו לכאן חדשות, בעיקר הוא מדבר על התחדשות.
יש עתיד צריכה להתחדש, ואני מתכוון להוביל אותה להתחדשות הזאת. אני מתכוון לנצח בקרב על זה שיהיו בפריימריז, לנצח בפריימריז ולהוביל אותה למהפך בבחירות הבאות. יש עתיד לא יכולה להיות מפלגה שבראשה אדם שמינה את עצמו עד הכנסת ה-26.
יש בכלל סיכוי לפריימריז או איזשהו שינוי ביש עתיד? זה מפלגה של יאיר לפיד בסופו של דבר.
בוודאי שאתה יודע, אתמול קראתי שיאיר לפיד אמר, אלפי הפעילים של המפלגה שבמשך שנים, מה המשמעות של להיות פקוד ביש עתיד? מה אתה בוחר בעצם?
אפילו אם הולכים לפריימריז, הם לא יודעים מה זה הדבר הזה, איך עושים את זה?
אין שום תשתית.
אין מנגנון.
כן, אתה יכול להיות פעיל, אתה יכול לחלק דברים בעצמתים וכו' וכו' וכו', אני לא מזלזלת בדברים האלה, אבל אין לזה משמעות, אתה יודע, לא שבליכוד היום יש משמעות, כלומר, יש פריימריז, אבל כאילו יש לזה משמעות, כי בסופו של דבר בנימין נתניהו בוחר את מי שהוא רוצה. תראה, זה היה סוד כוחה של יש עתיד, זו מפלגה משפחתית מאורגנת מאוד, קהילתית מאוד, שמה לעשות, כולה בנויה בעצם סביב המנהיג שלה. אתה יודע, אני בזמנו עשיתי איזשהו פרופיל על יאיר לפיד, ויצא לי להסתובב בחוגי בית של רעייתו, זוגתו שתחיה.
הפרשת חלה?
לא, לא הפעם, אבל אתה יודע, לך תדע. עכשיו גמרנו את העידן הזה ביש
עתיד. כן, כבר לא מפרישים חלה.
לא מפרישים יותר. זה באמת מנגנון כזה שהוא מאוד מאוד משפחתי, נאמן, סולידרי, וכן מבוסס איזשהו פולחן אישיות. לכן, לאופר שלך מאוד, יהיה לו קשה.
אבל לאופר שלך יודע את כל זה, זה לא חדש לו. היה, קראו לו המוח של יש עתיד, הוא מכין את המצע, הוא עובד עם לפיד, הוא היה איש מאחורי הקלעים. אז מה השתנה?
הוא טוען שהוא כן יצליח לעשות את הדבר הזה, אני מכבדת את האמירה הזאת, אני לא... לא יודעת, כאילו, אני יכולה להציע...
רביב דרוקר פה כותב שהוא צריך לפרוש מהמפלגה, לצאת ולהקים מפלגה אחרת.
אני יכולה להציע לזה שתי דרכים שהוא מנסה ללכת בהם. אחד, יכול להיות שהוא נקלע לאיזשהו ייאוש מסוים, די, נמאס לו. אחרי שאתה יודע, לאורך השנים האסטרטגיה הייתה כפי שהיא הייתה הרבה פעמים בניגוד לדעתו, ואחרי שלוש מערכות בחירות שבהם הוא לא רוצה להתמזג עם כחול לבן, הוא לא רוצה את בוגי יעלון ואת החבר'ה שלו, ודי בצדק, כי בסופו של דבר לא שהם הביאו, לא הביאו מצביעים וגם מנעו הקמת ממשלה ברשות בני גנץ. אז אחרי שדעתו לא התקבלה כל כך הרבה פעמים, מה עוד נשאר לעשות? כשאתה נמצא באיזשהו מצב שקלו כל הקיצין, אתה הולך על כל הקופה, יצליח, יצליח, לא יצליח, מה כבר יכול לקרות? זה דבר אחד. דבר שני, שאני חושבת שהוא בא לסיכויים יותר גדולים, אני חושבת ששלח מכוון לאיזושהי מטרה הרבה יותר גדולה, שהיא יכולה לקרות דרך יש עתיד, אבל היא יכולה בהחלט לקרות גם דרך פלטפורמה אחרת.
מפלגה יהודית ערבית, משהו
לא,
מדברים עליו?
לא, לא. אני חושבת, ואני משוכנעת בזה, ששלח חושב שצריכה להיות מפלגה יהודית ומפלגה ערבית, כן?
לא ביחד, בנפרד.
לא, לא, אבל לחלוטין הן חייבות לקיים ביניהם קואליציה, בגלל המתמה, ופה הוא צודק, עזוב רגע את העניין הערכי, שאתה יודע, הערבים, שילובם וכו' וכו', והלגיטימציה לכל הערבי, מתמטית זה לא אפשרי, זאת אומרת...
אי אפשר להזיז את הימין מהשלטון בלי ערבים.
אי אפשר להזיז את הימין מהשלטון, החרדים לא יבואו עם השמאל, אפשר לשכוח מהחלומות באספמיה האלה. עכשיו, המהלך שלו, כלומר, כרגע, אתה יודע, ההכרזה או קריאת התיגר על יאיר לפיד, היא רק שלב ראשון באיזושהי דרך ארוכה, שיכולה להוביל או להקמת פלטפורמה אחרת, או לחבירה לרון חולדאי, שגם כן מתחמם על הקווים ובהחלט עושה קולות, וגם יש להם את אותה אנרגיה, זאת אומרת, יש להם איזושהי אנרגיה כזאת דוירית, זאת אומרת, הם אנשים, אנשי ביצוע טובים.
מאוד מתוכננת גם.
אני חושבת שמתוכננת, אבל יותר מהכל, הם לא מפחדים, ושניהם רעבים ונחושים ומאמינים שהם יכולים להתמודד עם נתניהו מבחינת האנרגיה שלהם, שגם זה שיקול מאוד מאוד מהותי, כי כשאתה עולה מול יריב כמו נתניהו, אתה חייב להיות אחד כזה שלא מפחד.
אבל זה לא זה מפלגה שמתחרה בליכוד, זה מפלגה שמתחרה במרץ, לא?
תראה, יש פה מחנה...
אולי מחנה דמוקרטי חדש.
יש פה מחנה שמתומחר באיזה, אני לא יודעת, 40 וכמה מנדטים נאמר, שהוא מחנה אנטי נתניהו, אוקיי? זה מחנה שהערך החשוב ביותר שהוא שם בראש...
זה המילה לא. המילה לא לנתניהו.
זה המילה לא לנתניהו. בסדר, אוקיי. זה
הטיקט שלו ובינתיים לא הולך.
זו מדיניות, זה הטיקט, ולכן מי שיוכל או מי שיוכיח שהוא יכול להתמודד עם הדבר הזה, שנקרא נתניהו, בצורה הכי טובה. תראה, אופר אמר לי בראיון באפריל, משפט שככה נחרט אצלי, הוא אומר לי, בני גנץ קרס תחת זה אחרי כניסת בני גנץ וגבי אשכנזי לממשלה, והוא דיבר מאוד
בכעס. קרס תחת הלחץ.
קרס תחת הלחץ ודיבר נורא בכעס. אם אתה בא לפוליטיקה ואתה לא מסוגל לעמוד בלחצים כאלה, אז בשביל מה באת? ואז הוא אמר, עליו ועל יאיר, הוא עדיין דיבר עליהם ביחד, אנחנו נהנים ברגעים האלה. זאת אומרת, אני נהנה, כן, כשאני מתמודד מול נתניהו, ואני חושבת שזה מה שהוא מציע למחנה הזה, שמתוחר הרבה יותר מעבר לשמאל, או לכל מיני, אתה יודע, חלוקות אחרות. המחנה הזה שחושב שנתניהו הוא הבעיה התחופה ביותר, שצריך לפתור אותה, אוקיי? יכול למצוא מענה באנשים כאלה, כמו שלך וחולדי.
רביתך, תודה.
תודה רבה.
בקעתי מן הגולם עירום, הפקעת שכבה שם ריקה. המשפחה שלי והרופאות והאחים כולם עצרו את נשימתם ואמרו, אתה יפהפה. זה נכון כמובן. הגלגול הושלם, אני יפהפה. יש לי עיני זהב מושלמות, שש זרועות וכנפיים כמו כנפי פרפר, זוהרות וחולות. אני צער וארוך, אני מלאך. אני אומר, מה קרה לפקעת? הם אומרים, בלעת אותה. אני אומר, מה?
שלום בני ציפר.
שלום שלום.
תודה שהקראת, תסביר לנו מה הקראת עכשיו.
קראתי סיפור שנכתב על ידי אלגוריתם כנראה.
אתה מפקפק בעמידה הזה.
לא, בסדר, האמת שלאדם מן השורה כמוני, להדיעות בענייני מחשבים, אני לא מבין איך זה קורה, אבל...
מה זה אלגוריתם בכלל?
מה זה אלגוריתם? חוץ מזה, זה בכל זאת עובר ידיים אנושיות, כי אם זה לא היה עובר ידיים אנושיות, הסיפור לא היה יכול להיכתב כך, כלומר, שהזינו את המחשב במה צריכה להיות ספרות. כלומר, יש פה נורמות שאתה מבין שמישהו הזין את המחשב, כי אם היו שואלים את המחשב ה... ככה באופן ככה לא מוכן, מה זאת ספרות, הוא לא היה יודע.
זה בדיוק הנושא שלנו, אז ביחד איתך הבאנו לפה את בועז לוי, יוצר קומיקס ומרצה על אלגוריתמים. שלום בועז.
היי, שלום.
וגם נועה מנהיים, היא מחברת הרשת התרבותית ובעלת מדור אצלנו בעיתון, שלום.
שלום.
אז בוא ננסה לעשות פה סדר, אז המחבר של הסיפור הזה קוראים לו או מכנים אותו GPT-3, בועז תסביר לנו מה זה.
אז GPT-3 זה באמת אלגוריתם, שזו מילה שלרבים לא אומרת כל כך הרבה, אבל בוא נגיד שזו תוכנה מאוד חזקה, מאוד מורכבת, שיושבת באיזשהו מקום בסיליקון ואלי עכשיו בסן פרנסיסקו.
אז בוא נדבר על הסיפור הזה, הפקעת. זה סיפור שנכתב כולו על ידי מחשב, אפשר למצוא אותו באתר הארץ, מתורגם על ידי בן אדם, אבל באנגלית הוא נכתב על ידי מחשב, ו... איך בני אמר, מה הזינו למחשב כדי שהוא יכתוב את הסיפור?
מדובר על סדר גודל של כטריליון מילים, שהמקור שלהם הוא רובו מהאינטרנט, דרך כל מיני זחלים כאלה שעושים קרולרס, שעושים דברים באינטרנט.
לכן הפקעת.
אז הפקעת זה כבר היה הרעיון של מי שכביכול יצר, הוציא ממנה את הסיפור הזה. עכשיו, מה שמאוד מעניין, אנחנו רואים פה את הביקורת על הטקסט הזה. הטקסט הזה באיזשהו אופן לא מאפיין בכלל את המערכת הזאת, הוא פשוט טקסט אחד מאינסוף טקסטים שיכולה לייצר, בקולות שונים לגמרי. ראיתי טקסטים שמזכירים יוצרים, סופרים גרמנים, משוררות, מכל התקופות, כל את זה נכתב באנגלית, יש לה בסיס ויכולת להמשיך דברים ברמה שהיא די משכנעת. עכשיו, אוקיי, אפשר להגיד על הטקסט הזה שהוא קיץ', שהוא כל מיני דברים אחרים.
לא, דווקא נתנו לבני לקרוא אותו בתור ביקורת ספרותית, והיה בסדר, לא?
לא, אני, זאת אומרת, ראיתי שהטקסט הזה הוא טקסט שמי שכתב אותו יודע על ספרות, אבל עושה מין קולאז' לא ממש אינטליגנטי, וגם לא ברור מה הסיפור. כלומר, הסיפור עצמו הוא... הדיאלוגים היו ממש עלובים, כלומר, הזכירו לי את הסרטים של ערוץ אחד, שהיו זה, אם את רוצה קפה, כן, את אוהבת אותי, אני אוהבת אותך, למה אתה חושב שאני... כן, כל הדיאלוגים האלה שבהם...
ככה אתה עונה כשאתה רוצה קצת זמן לחשוב, כאילו, את אוהבת אותי, מה אמרת?
כן, בדיוק. אז פה יש המון מה כאלה שהם מיותרים בסיפור כל כך מתומצת. כלומר, שסופר מקצועי לא היה עושה את זה.
אז נועה, זה GPT-3, GPT-20 כבר יכתוב ספרים, נוכל לקנות אותם?
אני בטוחה שנוכל לקבל אותם בחינם מהאינטרנט, כמו שאפשר לקבל כל דבר בחינם מהאינטרנט.
אבל זה יהיה ברמה של קפקה, או ברמה של ערוץ 2 אולי יתקדם מערוץ 1?
אני לא חושבת שהשאלה היא כל כך האם GPT-20 יוכל לכתוב ספרים, אלא האם GPT-20 ירצה לכתוב ספרים. אני בכלל גם כמבקרת בעברי וגם כעורכת בהווה שלי, מעדיפה שרק אנשים שממש ממש רוצים לכתוב ספרים יכתבו אותם.
ואמרת נשים ולא מכונות.
הם גם מכונות נורא נורא ירצו לכתוב ספרים, הם ירגישו תשוקה עזה לכתוב ספר, אז לכו על זה ותעשו את הטוב ביותר שאתם יכולים. השאלה אם הם אי פעם יוכלו לנהל דיאלוג עם העורך או העורכת שלהם היא כבר שאלה אחרת. ופה אני סקפטית מאוד.
קצת פרופורציות. הדבר הזה כתב סיפור. עכשיו, תמיד הדימוי שעולה לי בראש זה כמו אותו אדם שהולך ברחוב ורואה כלב משחק שחמט, ושואלים אותו איך זה היה אומר, אחיין שלי משחק יותר טוב. אז יש פה בכל זאת אלגוריתם שייצר טקסט.
טוב, יש את האמרה הידועה שאם נשים 1,000 קופים על מכונת טבעה, הם יכתבו ספר של שייקספיר, שאגב אמפירית הוכח כלא נכון, אבל בסדר.
כן, בדקו את זה, וזה הם בעיקר השתמשו במקלדת כדי לחרבן עליה.
אז הם צריכים באמת לנסוף זמן, וזה גם דימוי טוב להסתכל עליו דרכו על הדבר הזה שקורה פה, כי כן, יש פה משהו מאוד רנדומלי בפנים, אבל הוא עדיין מצליח להתפקס לתוך טקסט שהוא נקרא בינינו כסיפור. אין שום ספק בזה, זאת אומרת, גם אפשר לבקר אותו ולהגיד זה ככה, זה זה, הרבה מאוד אנשים שקראו את זה, וזה נהיה באמת ויראלי הטקסט הזה בישראל, ואתה רואה בתגובות, התרגשו מאוד מהטקסט הזה, לאו דווקא, כי באמת כל קשור למכונה, אבל היה בו משהו שעבד חד משמעית על קהל, כן, אז אפשר באמת לבקר בזה עכשיו, על זה אפשר להגיד, הקפיצה מהמודל הקודם, ובכלל מה שהכרנו עד היום, היא באמת פנומנלית, גם בלי להיות מעריץ של הדברים האלה, היא פנומנלית, אפשר להסתכל על זה שוב מכמה זוויות, הדבר שאותי אישית הכי, הכי מעניין, או מרשים אפילו, הייתי אומר, מעבר לבנייה, משפטים, טקסטים, דיאלוג, היא היכולת של המכונה הזאת להתחיל ולסיים סיפור.
אז אולי מכונה לא תכתוב טולסטוי, אבל לא יודע, ספר מתח או ספרות אירוטית לנשים שעכשיו מאוד פופולרית הוא יכול לכתוב. מזינים שם, לא יודע, מה הדמויות שפעילות, זה הרוצח, זה הנרצח, והוא יחבר איזה משהו.
בהחלט, בהחלט. ברגע שיש, העבודה שלו לתוך ז'אנרים קיימים, או סופרים וסופרות, משוררות, משוררים שיש מספיק דאטה עליהם, היא, באזור הזה כבר היינו, למשל, וריאציות על הארי פוטר, כבר לפני כמה שנים, אפילו לפני המודל הזה. אז אוקיי, נראות כמו פרודיה בעיקר, אבל, ככל שהכלים משתכללים, אז יכולת החיקוי, לקחת טקסט ולחכות קול, היא מאוד מרשימה עד כדי כך שבמאמר, על המערכת החדשה הזאת, הם ציינו שלגבי ידיעות עיתונאיות, מאמרים עיתונאיים, כבר אין יכולת לבני אדם להבדיל בין תוצר של המכונה למה שהאלגוריתם, הם אמרו משהו מ-52%. זאת אומרת, יש יתרון קל עדיין לאדם, אלה טקסטים פשוטים יחסית, כן? טקסטים עיתונאים נניח 300 מילה או כזה, אבל כבר אין יכולת להבחין.
לא, רציתי לשאול את בועז, ולמה אתה חושב שאנחנו יושבים כאן בעצם ומדברים על היכולת של האלגוריתם הזה דווקא לכתוב סיפור? זאת אומרת, למה זה נראה לך הדבר שהכי הסעיר את האנשים שנחשפו ליכולות האלה בסיפור הפקעת?
אז זו שאלה מעולה, כי באמת אנחנו רואים בשבועות האחרונים ממש שהמערכת הזאת יכולה לעשות דברים שלא רק שהיא לא תוכננה אליה, אלא בכלל לא חשבו שזה יקרה עוד איקס שנים באופק הקרוב. היא יודעת לכתוב קוד לפי הוראות, לייצב עמודי אינטרנט, לייצר מוזיקה אפילו, לספק כתבים באנגלית, כן? אבל אותנו, כמו שאת אומרת, העובדה שהוא פתאום כותב סיפור מעצמו, הדבר הזה משבש לגמרי, כי באמת התחושה, איזו אינטואיציה כזאת, שזה אנושי, זה דבר רק אנושי. אוקיי, קוד, לעצב וזה, לעשות, זה אנושי.
זה כאילו החלום הרטוב של רולנד בארת, כן? זה כאילו מות המחבר האבסולוטי. אין כאן מחבר, המחבר הוא אלגוריתם שפשוט מנפיק את הטקסט הזה, ולא צריך להיות לנו שום ידע מוקדם על הילדות הקשה שלו, אין לו סבתא, אין לו פצע, אין לו רעיון על ארבעה עמודים במוסף שבו הוא מספר על הלינה המשותפת ואיך היא צילקה אותו. זה פשוט בוקע מתוך העין, מתוך איזה זרם תת מודע קולקטיבי של האנושות שמנפיק לנו את הפרפר הזה שיוצא מתוך הפקעת.
ופה את צינית או רצינית?
זו שאלה שרבים שואלים אותי. אני צינית מאוד. כי אני חושבת שיש הרבה מאוד דיון בשאלה של האם זה, אנחנו רואים כאן את לידתה של ה-AI האמיתית, כי אנחנו מתקרבים לבינה המלאכותית האמיתית. ואז יש המון דיון בשאלה של האם יש כאן תודעה מאחורי הדבר הזה. עכשיו, שוב, אותי כעורכת, ולכן נזעקתי לפני כן כשבני הציע שאני כעורכת פשוט אשנה את הטקסט בלי לדבר עם המחבר או המחברת.
לשאול את רשותו.
לשאול את רשותו. עריכה לא עובדת ככה, זאת אומרת, עריכה היא...
דיאלוג.
עבודה דיאלוגית, בדיוק. אותי פחות מעניינת השאלה האם יש ל-GPT... ג'פטו הזה, נקרא לו ככה, לפינוקיו הזה, האם יש לו תודעה? מעניין אותי שאלה האם יש לו תת-מודע. כי זה המקום שמבחינתי מבדיל, מבחין, בשאלה של האם יש לפנינו יצירה אומנותית או לא.
טוב,
כי זו לא רק תוצאה של תודעה, אלא של תת-מודע.
אבל פה את לוקחת אולי איזה סוג של מחזור. את מתלבשת על קפקא שלא יכול לכתוב היום ספרים כי הוא מת, ומייצרת עוד ספרים של קפקא על בסיס הדברים שקפקא כבר כתב, כל התת מודע שהיה לו כבר, פשוט עוד ספרים של קפקא.
אבל אני, דווקא אני כופר בזה, אני מוכרח לומר שאני כופר במה שאת אומרת, כי למעשה כל התשוקה של הסופרים הגדולים, כולל קפקא, כולל כולם, ואמר את זה, ניסח את זה בורחס, הסופר הגרטינאי, אמר, בעצם כל סופר רוצה להיות מזכירה. הוא רוצה שמישהו, שמשהו, איזה כוח, פשוט... יגיד לו מה להקליד, והוא יקליד בלי לחשוב ובלי להכניס את עצמו לתוך העניין. וכאן, מבחינה זאת, זה מאוד בעייתי להגיד שהסופר עם התודעה שלו ועם הביוגרפיה שלו, זה מה שיוצר את היצירה. לא, מה שיוצר את היצירה, אנחנו לא יודעים. אם היינו יודעים מאיפה באה היצירה, הספרות, המוזיקה, אז הכל היה נורא פשוט, אנחנו לא יודעים, ולכן זאת עוד אפשרות לפתור את החידה הזאת, שהיא חידה בת אלפי שנים, מאיפה לכל הרוחות ביצירה.
עוד דמות מעניינת שמאוד קרובה אלינו זה דוד אבידן, שבהקדמה שלו לפסיכיאטר האלקטרוני שלו, זה בעצם שיחות עם אחד האלגוריתמים הכי הראשונים של שפה אלייזה, בהקדמה הוא כותב דבר מאוד מעניין, ובאיזשהו אופן פשוט חוזה ממש את המודלים של השנתיים שלוש האחרונות, שאומר, מה זה כל העמל העבודה הזאת? בסך הכל כתיבה צריכה להיות דבר כיפי, לא שיושב סופר וצריך שנים וחודשים לכתוב, כתיבה צריכה להיות משפט ראשון, והמערכת צריכה לייצר בעצמה את הטקסט, זה הכל, זה מה שכתיבה צריכה להיות, וממש כותב את זה באופן, זה הוויז'ן שלו לגבי עתיד הכתיבה והיצירה, ובמובן הזה, מחשבה, וזה חוזר להרבה שאלות של job security, אפילו, הוא אומר, לא צריכה להיות פה עבודה. זאת אומרת, את העבודה הקשה צריך להחליף, המחשב יעשה את העבודה הקשה. אנחנו נבוא עם הרעיון, עם הזיק, עם הניצוץ, והמערכת תעשה את השאר ב-74.
בוא, זה איזשהו מודל עסקי, יש פה כסף?
זאת שאלה קשה. OpenAI, החברה שעומדת מאחורי המודל הזה, חברה שנוסדה ב-2015 עם איזשהו רעיון, לעשות בינה מלאכותית לטובת ה-beneficial AI, לטובת האדם באופן שקוף, כי יש סכנה גדולה בעסק הזה. אילון מאסק היה אחד מי שמעורב ביוזמה הזאת, בינתיים הוא התרחק ממנה, אבל זה היה נשמע מאוד יפה ומרשים. מה שקרה מאז, זה שם שינו קצת מודל, עכשיו המודל הוא כן עסקי, מייקרוסופט נכנסו בתור משקיעי מיליארד דולר, עכשיו משקיעים שמושקעים שם אז יראו בחזרה כסף, עם איזשהו מודל מאוד מוזר שהם יראו רק פי 100 ממה שהם הכניסו, ומאחרי פי 100 זה כן יחזור לטובת, משהו מאוד משונה כזה, ומבחינת המודל העסקי עצמו זאת שאלה מצוינת, הם יצאו עכשיו עם מודל שהוא מאוד חזק, המודל הקודם, GPT-2, לא נראה שאפשר במיוחד לעשות איתו דברים, זאת אומרת ממש לממשק אותו, המודל הזה כבר כן ממש, בתוך זמן מאוד קצר התחילו לבנות כל מיני דמויים ואפליקציות, ו-OpenAI כבר הודיעו בעצם שהם יאפשרו פתיחה של המודל לגופים וחברות ויזמים באיזשהו מודל שהוא לא ברור עדיין, וכן יאפשרו להתחיל להריץ עליו מוצרים.
בני, כמה שנים אתה כבר מריץ את תחרות הסיפור הקצר?
מ-89, כלומר.
אז 21.
20 וכן.
21 שנים.
כן.
אז אתה רואה ב-GPT-5, דיברנו על 20 קודם זה.
תראו, העניין הוא שאם היו לוקחים, אני חושב שאפשר היה לעשות ככה.
לפרסם סיפור של מכונה?
לא, לקחת את כל הסיפורים שהגיעו. לעשות להם איזשהו מיקס כזה, להוציא מתוכם את המודלים, ואז להכניס אותם בחזרה לכזה על מחשב, ואז יצא הסיפור הישראלי הטיפוסי, זאת אומרת שיהיה בו שואה, פלסטינאים, אבל, כי יש המון המון אבל, כאילו יש המון דברים שחוזרים, העניין הוא שאנחנו חושבים, כל סופר חושב שהוא נורא נורא מקורי, אבל בסופו של דבר אנחנו כולנו בעצם מחשבים קטנים, כל אחד מחשב לעצמו, אנחנו כולנו מוזנים בדברים.
אבל אתה רואה סיפור שאתה מפרסם בתחרות הסיפור הקצר שנכתב על ידי מכונה, שאתה יודע מראש שמכונה שלך את זה?
ביפן כבר יש. ביפן היו כבר סיפורים קצרים ורומנים שנכתבו על ידי אלגוריתמים דומים, והגישו אותם לתחרויות, כי לא היה בתקנון שום דבר שחייב את המגיש להיות אדם, ואפילו היו כמה זכיות, זה היפנים כבר שם.
טוב, בני, בוא ננסה שנה הבאה.
בסדר, בסדר, אין שום בעיה, דווקא. זה יהיה, לפחות זה יצליח מבחינה הזאת שזה מקורי. גם זה משהו.
בני ציפר, נועה מנהיים ובועז לוי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ודן ברומר היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.